להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
מאחורי השירים עם חיים הדור.
והערב אנחנו מאוד שמחים לארח את אהרון רזאל עם האלבום החדש שלו, הנשמה רוצה יותר. ערב טוב לכם והזנה נעימה.
לא אביט לאחוריי, השביל פתוח לפניי, לא יכולתי לחכות, ערכו לי לילותיי, תן לי את היום הזה, תן לי את היום הזה, הגלה עוברת וקוראת אליי, בוא עלה. קרני השמש בעיניי, פעימות הלב הם צעדיי, בואו 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 אחריי, חפשו בחול את תקוותיי, יש לי את היום הזה, לא מעט הוא כי הרבה, עגלה עוברת וקוראת אליי, בוא עלה. קל ברוח תרמילי, נופפו על גבי, אצרור בו את ספר תפילותיי, פנקס לי ושום בו את שירי, תן לי את השיר הזה, לא מעט הוא כי הרבה, עגלה עוברת וקוראת אליי, בוא עלה. עגלה עוברת וקוראת אליי, בוא עלה. שואלים אותך ביתי, הים שואל אותך בני, הלילה לוחש לך אחי, שעון אשאר גם את עצמי, ועברת לילה קר, ונדמה שלא נגמר, האם פינית בלבך מקום לטוב שעוד תגלה, האם אתה מוכן לחסד שיביא איתו היום הזה. אחד יש בעולם, ענן קשור לו מעליו, כל מי שיבוא אליו הוא אסבר חסף וזהב, תן לי את הטוב הזה, לא מעט הוא כי הרבה, עגלה עוברת וקוראת אליי, בוא עלה. עגלה עוברת וקוראת אליי, בוא עלה.
עגלה עוברת וקוראת אליי, בוא עלה. ואתם מסכימים איתי שבשיר הזה יש משהו מאוד הימנוני, יחד עם המקלה, ובכלל זה שיר מאוד מאוד פמיליארי, כי כתבו אותו אפרת ואהרון רזאל, לחן אהרון רזאל, ויונתן משתתף כאן יחד עם אהרון, אמרתי פמיליארי. שיר נפלא להתחיל אלבום חדש, תן לי את היום הזה, האלבום ה-12 של אהרון שנמצא איתנו כאן באולפן, עם הנשמה שלו ועם הנשמה שרוצה יותר. ערב טוב לכם, ערב טוב אהרון רזאל.
ערב טוב חיים, ערב טוב כל המאזינים, כיף להיות פה.
נכון שבדיעבד גם אתה מבין שיש פה משהו הימנוני בשיר הזה?
אני חושב שקלטתי אותו כשהתחלתי לכתוב את המילים וראיתי איך שהמנגינה סוחפת, ואני חייב להגיד לך שקיבלתי לפני כמה ימים איזו הקלטה של בית ספר ששר אותו, וזה שירת המונים, כול עולם כזה של עוד איזה אולפנה במודיעין, ופתאום הרגשתי שזה באמת מרגש לחשוב שזה נהיה חלק ילדים ששרים אותו בבתי ספר.
בקיצור, יצא מדלת עמותיך והפך להיות של כולם.
לגמרי, כן.
ונדמה לי שאפילו השיר הזה יש לו איזה סיפור שגם קשור לצערנו בבית חולים, אבל נדמה לי שיש לו גם סוף טוב.
נכון, נתחיל בסוף הטוב, שיונתן אחי היקר, הבת שלו לפני כמה שנים נפלה, מי שזוכר, והיה תקופה מאוד לא פשוטה. ברוך השם היום היא מדהימה, רבקי ובריאה ושלמה. ובאותם ימים שהיינו בבית חולים ולא ידענו מה יהיה ומה יקרה, הייתי צריך ללכת לעבודה וקמתי בבוקר והשארתי את יונתן בבית חולים. ישנו שם ככה במחלקה והשארתי לו פתק על השולחן. יונתן, האם הכנת את עצמך לנס שיקרה היום? שתבין, זה היה מאוד רחוק מהמציאות אז, אבל מין גישה, אתה יודע,
כן, גישה שחיובית,
להגיד לך, תכין לצלך שיהיה טוב.
יש אור במנהרה.
אחרי כמה שנים הוא אמר לי, אתה יודע, שאני מסגרתי את הפתק שלך.
וואו.
אמרתי לו, איזה פתק? לא זכרתי בכלל, אתה יודע, והיום זה על הפסנתר שלו.
מה שמאפיין את האלבום הזה, אני לא יכול לומר אם יותר מקודמיו, אבל בוודאי האלבום הזה, שיש בו הרבה סיפורים. אתה הפכת להיות סטורי טלר, מה שנקרא. זה נחמד שיש את האופציה לספר את הסיפורים. זה מאוד נועז שיש פה כמה סיפורים שאם היית שואל אותי מלכתחילה, הייתי אומר, כזה דבר לשיר? בדיעבד התברר שטוב שעשית כך. איך אתה בעצם מגיע לסיפורים האלה?
באמת זה לא תכננתי את זה. אני זוכר שמי שזוכר את הדיסקים הראשונים שלי, זה יצא לפני כבר 22 שנה, הדיסק הראשון. אני מספר את זה כמו איזה סבתא. אבל הסנה בוער, שזה בעיקר פסוקים, זה מן התיבה, הסנה בוער באש, זמן הגאולה. ולאט לאט, כנראה שנמשכתי יותר, התחלתי להוציא את הצד היותר פוקי שלי, אם זה בוב דילן או אהוד בנאי כזה יותר, שמספר כל מיני סיפורים מאוד, מאיר אריאל כמובן, שכל האנשים האלה מאוד שמעתי הרבה בצעירותי, בילדותי, ואיך שזה השתלב בתוך השירה שלי.
הבלד על החוזר זה סיפור שבהחלט כולם מכירים אותה, את הסיפור, כי לכל אחד יש אחד חבר או חברה שעברו את הסיפור הזה.
אני לומד במקום בירושלים שנקרא מדרשת זיו, זה מדרשה מאוד מיוחדת. אתה גם מוזמן לבוא, חיים.
אוקיי.
מדרשה, כן, יקבלו אותך, כן. אפילו לא עשינו לך כיפת קרטון על הראש, אל תדאג, זה מקום כזה של התקרבות ליהדות בדרך מאוד פתוחה, יש שם כל הזרמים, חלק עם רסטות וחלק עם כובעים וחלק בלי בקיצור, מקום פתוח ונחמד. גם איש הריבו מבקר שם, ואביתר בנאי מעביר שם לפעמים סדנאות, מקום מאוד מיוחד, ושם אני פוגש הרבה חבר'ה שהם חוזרים בתשובה מכל מיני סוגים, ואחד מהם היה תמיד תקוע ככה, ראיתי שהוא מתגעגע למשהו, ויום אחד הציע לו שידוך, הוא הלך, והתברר שזה החברה שלו מהקיבוץ, והוא אפילו לא היה בקשר, לא ידע שהיא בעצמה עברה תהליך של התקרבות, ושניהם ניגנו, עוד בילדות ביחד, זה היה כל כך מרגש, גם לנגן למחופה, ו
זה הצליח.
הצליח, הצליח לגמרי. ואני חשבתי שזה זכות לכתוב על המקום של התשובה וההתקרבות, לא במקום, אתה יודע, כועס, או במקום, פשוט במקום הרמוני, שיש בו באמת קשיים, יש בו באמת לעזוב קצת את העולם שלך, אבל יש בו גם איזשהו תיקון. זאת אומרת, אני מספר פה על הילד הזה שהוא ניגן כינור והפסיק ופתאום חזר, או הוא משלים עם אבא שלו, כל מיני דברים שמכירים, מוכרים בחברה הישראלית.
אני תמצאת את השיר הזה בשורה אחת נפלאה. אמר, מצאתי דרך, אמרה, הדרך מצאה אותך.
כשהוא עזב הכל, הוא לא הביט אחורה, זרם כמו נהר, לא ידע מרגוע, היא באה רק לומר לו, כל כך שמחה בשבילך. אמר מצאתי דרך, אמרה הדרך מצא אותך. התיישב בצד, ליבו צמא לשמוע, צלול כמו נהר, הוא לא מפסיק לגמוע, והוא נזכר פתאום בדשא ובשדות של ילדותו. גם אם ירצה לשכוח, תמיד הם ילוו אותו. הכינור על קיר תלוי הרוח מנשבת בו והוא מקשיב לניגון עתיק שפתח את ליבו הכינור על קיר תלוי הרוח מנשבת בו והוא מקשיב לניגון עתיק שרק הוא מבין אותו לאט נפתח הלב נפתח גם איזה שער מתוק כמו נהר סודי כמו היער הוא נרדם קצת על הספר חולם הוא על ברכי אביו על יום שבו יגיע ויבוא לחזור מקשיב לניגון עתיק שפותח את ליבו היא לא חיפשה תשובה ברחה אך הוא הפתיע הגענו לנהר אמר לה והציע לא הכל אני סיפרתי זו רק תחילת המעשה חיפשו דרכם הביתה ומצאו זה את זה הכינור על קיר תלוי הרוח מנשבת בו והוא מקשיב ל עתיק שפותח את ליבו הכינור על קיר תלוי הרוח מנשבת בו הם מקשיבים לניגון עתיק שעשה כבר את שלו
בלד על החוזר, מתנגן, נפלא, נשמע, מצוין. אני רוצה לי ככה להתעלות בדברים שאמרת, שהשוות את הדברים שבעצם היום באלבום הראשון שלך לאלה של היום, שזה בעצם גם משקף מה שהמאזינים שלך עברו. אם ציפו ממך או שהיה להם קל לקבל פסוקים שהולחנו ומאושרים, נדמה לי שהיום באמת הסיפורים האלה מהחיים הם הדברים שיותר רוצים לשמוע.
נכון, באמת אנשים תמיד אוהבים סיפור. אנחנו גם לפני פסח, אז יש סיפור יציאת מצרים. אגדה של פסח זה תמיד, אין כמו לשמוע סיפור טוב. עם תהליך, עם איזשהו מתחיל במשבר, מתחיל בחיפוש. ובאמת אני, בשירים החדשים שלי, אני באמת, איכשהו זה קרה שנהייתי קצת מספר סיפורים.
כן, אבל אתה מרגיש שפתאום ישנה איזושהי לגיטימציה שאולי לא הייתה קודם. זאת אומרת, לא להשתמש רק בדברי הקודש כחומר גלם לשירים.
נכון, זה מאוד עכשיו מתפתח הכיוון הזה של הסיפור האישי והחוויה הפנימית. כן. אני חלק מהתהליך הזה בעצמי, כן.
כן, זאת אומרת, היה לך קשה כשעברת את המעבר הזה?
לא, אני...
לא היית בטוח בעצמך או שזה
לא, היה הפוך, ברור? זה... איזה צימאון כזה בעצם לספר על כל מיני דברים, ואתה יודע, האמת היא שאני מודה לקדוש ברוך הוא באמת שהוא נותן לי כל פעם השראה חדשה, אני לא יודע מאיפה זה בא, אני מתיישב בפסנתר, ופתאום איזשהו ספר שאני קורא, או זוג חברים שלי, פתאום אני מוצא את עצמי, רוצה להלחין את הסיפור הזה, או רוצה להכניס את החוויה הזאת שיש לי בחיים לשירה שלי, וכל פעם מתפלא מחדש שזה קורה. זה, אתה יודע, זה מפתיע, זה לא מכינים אותך לזה, פתאום אתה מתיישב, אתה אומר, יש איזה דחף לכתוב על, על איתן ו... וענבל, פתאום אתה רוצה לכתוב על הגיבן.
הזכרת את הגיבן, ואני רוצה שנעבור לשיר הזה, שהוא מאוד מאוד מיוחד. כשאני קראתי את המילים לפני ששמעתי את השיר, אמרתי לעצמי, וואו, זה חתיכת שיר כבד, זה בכלל לא שיר, זה איזשהו סיפור. איך זה נולד, וכשחשבת ש... סיפור כזה באמת יכול להיעטף במנגינה ולהיות מושר.
אז זהו, באמת נספר למאזינים קצת על השיר הזה. אני בחרדת קודש ניגש אל המלאכה. רב שלמה קרליבך, מורי ורבי, היה מספר סיפורים מופלא, והוא מספר סיפור על מטאטא רחוב ברחוב הירקון, ניצול שואה שפגש אותו במקרה, והוא ניסה לדלות ממנו שיש זיכרון מהעולם שלפני השואה, והוא לא זכר כלום. ופתאום אמר לו, תדע מה, אני זוכר את הרבא שלי שהיה אומר לנו, ילדים, הדבר הכי גדול בעולם זה לעשות טובה למישהו אחר. עכשיו, בשביל שלום הזה היה, לא צריך יותר מזה, זה כמו אוצר, כזה מסר מהעולם שנכחד, ומתברר שהמסר הזה, לעשות טובה למישהו אחר, מה שהחזיק אותו, והרבה שנים אני מכיר את הסיפור הזה, יש אותו גם ברשת, שלמה קרליבך מספר אותו, יותר בעריכות, וגם כן יום אחד ניגשתי לפסנתר ו... כנראה איזשהו תת מודע כזה, רציתי לתת איזו נגיעה אישית שלי, וזכות גדולה בשבילי לגעת בנושא כל כך מיוחד.
מאוד מיוחד, כמו שאתה אומר, קינדרלך טייר, זיסה קינדרלך, מתוך האש הכל עוד מדבר. זאת אומרת, זה פשוט לכאורה כאילו שיר שרוצה לעצב את השואה בדרך מאוד מאוד אחרת של כאן ועכשיו.
ייתכן, כן. לא חשבתי על זה.
הגימל הקדוש, לפני כמה שנים ברחוב הירקון בתל אביב, ראיתי יהודי זקן מנקה את הרחוב. פניו היו יפות, אך גופו שבור לגמרי. השכינה הייתה נסוחה לו על הפנים.
לפני כמה שנים ברחוב הירקון בתל אביב, ראיתי יהודי זקן מנקה את הרחוב. פניו היו יפות, אך גופו שבור לגמרי, השכינה הייתה נסוכה לו על הפנים. ניגשתי אליו ואמרתי לו, שלום עליכם, ענה לי במבטא פולני, עליכם שלום. שאלתי אותו ביידיש, מיין זיסייד, יהודי יקר, התאמר לי, מאיפה אתה? מפי הסצ'נה הוא ענה, הייתה זו פצצה בתוך ליבי, פעם ראשונה שאני פוגש ניצול משם. האם פעם אחת ראית את רבי קלונימוס קלמן? שאלתי, השיב, ודאי, אצלו למדתי כל ילדותי. בגיל 11 הגעתי לאושוויץ, חשבו שאני בן 17, שלחו אותי למחנה עבודה. איני אף אחד, אני לבד בעולם, המשיך לטאטא את הרחוב. מתוך האש הכל עוד מדבר, הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. אמרתי לו, ידידי, אני חסיד של רבי קלמן, אולי תועיל לומר לי משהו בשמו. הוא הביט בי ואמר, אחרי המחנות, אתה באמת חושב שאנחנו עוד זוכרים? ואיך אוכל לתאר לך את קבלת השבת? רקדנו סביב הרבי כל הילדים. אך דבר אחד אני זוכר, שאמר לנו שוב ושוב, ולא אשכח כל החיים. מתוך האש לוחש לי ואומר, הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. הדבר הכי גדול בעולם, לעשות טובה למישהו אחר. כשהבנתי שכל המשפחה שלי הלכה, קמתי בלילה ורציתי לשים לחיי סוף. אז שמעתי את קולו של הרבי בתוך אוזניי, קינדר לך זכרו לעשות טובה למישהו אחר. אתה יודע כמה טובות אפשר לעשות בלילה באושוויץ, סביבך על הרצפה אנשים שבורים. כל הלילה ישבתי, הקשבתי, עודדתי וניחמתי, נשארתי בחיים. בתוך האש לוחש לי ואומר, הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. הדבר הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. גם היום לפעמים איני מוצא טעם לחיי, נכנס לים, מחשוב קולו בתוך אוזניי. הדבר הכי גדול, אתה יודע כמה טוב אפשר לעשות ברחובות של תל אביב. בתוך האש הכל עוד מדבר, הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. הדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר.
מאחורי השירים, כאן בגימל, עם האלבום החדש, הנשמה רוצה יותר, עם אהרון רזל שנמצא איתנו כאן באולפן.
שלום.
אנחנו חוזרים וחוזרים לדבר על המוסיקה. יש פה באמת עיבודים מאוד מאוד יוצאי דופן. אני לא יודע בעצם איך לקטלג את זה, ג'אז, רוק.
אתה נוגע באמת בנקודה מאוד... אני פוגש אותה הרבה, חוזר אליי שוב פעם בחיים, שאני באמת לא קשה להגיד את עצמי, זאת אומרת, אני לא באמת...
יודע להגדיר.
כן, ואני גם לא תלמיד של איזה זרם אחד במוזיקה, אני תלמיד של... בקומפוזיציה, אני סך הכל גם בא מעולם של מוזיקה קלאסית ומוזיקה קלה, שזה, לפעמים זה חיסרון, לפעמים זה יתרון. אצלי, אני מרגיש פשוט שאני, יש שם מקום, זאת אומרת, אני לא גדלתי רק על, נגיד, מוזיקת רוק או מוזיקה ישראלית. אני גדלתי בעצם מן זהות כפולה. עניתי באקדמיה למוזיקה, עשיתי תואר ראשון בהלחנה, עשיתי תואר שני אצל פרופסור אנדרי היידו, זיכרונו לברכה, פרס ישראל,
הידוע. ודאי.
ובאיזשהו מקום, גם עד עכשיו נשאר בי הרבה פעמים הצורות שלמדתי בהם, וצורות מוזיקליות, ואם שאל אותי מה אני מנגן בבית, אז יש לי על פסנתר פרטיטורות, ואני קורא שוברט ומוצרט, זה מה שאני בתכלס שומע היום, זאת אומרת, זה האינפוט שלי, ברור שאני שומע את החברים שלי ואת הקולגות, כי זה מוזיקת פופ, באוטובוס ובדיסק שאני קונה לילדים, אבל על הפסנתר אצלי בבית יש פרטיטורות, וזה משפיע עליי, שאני, על הרמוניות שאני מכניס במוזיקה שלי, ואני למשל, אתן לך דוגמה, אני מאוד תלמיד של הרב קרליבך במוזיקה היהודית, אבל מבחינה מוזיקלית אני לא מושפע ממנו. זאת אומרת, אני מושפע מהרוח שלו, נגיד, להכניס את הנשמה במוזיקה, למשל, אבל אני יותר מושפע מכל מיני דברים. לא יודע.
הסיפור הוא שאנחנו אוהבים תמיד לקטלק, כי זה יותר קל, אבל זה, נכון. לא, אבל זה הרבה יותר מורכב במקרה שלך, כי בכל אותה... היית בארצות הברית, נולדת שם.
גם כן, יש לי...
זה משהו זורם בדם שלך שמחזיר אותך לשם גם אם אתה לא מעוניין.
אני תמיד מתגאה בזה שאימא שלי שתחיה, קרול, שיש לה אולי בלי עין הרע עשרות נכדים, והיא הייתה בוודסטוק. ממש, אבל לא החיקוי. היא הייתה בוודסטוק האמיתי, והייתה גם הופעות של אלוויס, אתה יודע, גם אין דברים כאלה. וזה זורם בנו גם בדם, ההשפעות האלה חזק מאוד במוזיקה.
אמרת אני... משהו חזק עכשיו. בעצם אפשר למצוא את וודסטוק פה ושם, גם למרות שהעיבודים הם של מזיג, אבל בכל זאת במוזיקה הזו שלך. כן. יש בזה מהרבה. ולכן כשמדובר על מוזיקה כזו שכאילו מגיעה מארצות הברית ווודסטוק מהדהדת, פתאום אנחנו נכנסים לנחלאות, לבית הכנסת של הכורדים והשירזים. כדי לשמוע סיפור שהוא כל כך כאן ועכשיו ירושלמי. מה הסיפור?
זה איש ככה די בודד וערירי שגר בשכונה שלנו. בשכונה באמת נחלאות, בירושלים, מאחורי הסטקיות של אגריפס, המוכרות לכל הקהל הישראלי. מאחורי כל המאפיות של... יש סמטאות קטנות של קהילות פרסים וקורדים וחלבים, ואני גדלתי שם. והזיכרונות וההשפעה של המקום הזה...
הייתם אאוטסיידר, אומר ש...
כן, היינו, בלטנו בזה שהיינו משפחה שבאה, אתה יודע, מאמריקה לגור שם, ואותם ימים זה לפני 40 שנה, שעדיין היו לאנשים בחצר בול קליעה, ומה שנקרא מקום שירותים, ואני זוכר שעוד לא היינו דתיים, אבל התחלנו לבוא לבית כנסת רק מהחום הספרדי המיוחד שיש בקהילות האלה, והיו אומרים לנו בצחוק, אתם התגיירתם, זאת אומרת, אפילו שאתם אשכנזים, אתם מאיתנו, היה מאוד כיף, היה קהילות נפלאות.
אתם זוכרים בתחילת הרעיון היום, אהרון רזל ככה אמר, תוך כדי השפעות או דברים שהוא אוהב, מאיר אריאל, והוא אמר אהוד בנאי. והשיר הבא ממש מזכיר לי את הירושלמיות שאהוד בנאי הצליח לטוות ברבים משיריו, והנה השיר הזה רחמים ניסן מתוך האלבום החדש של אהרון רזל.
לא יודע אם לכתוב על רחמים ניסן שנפטר אתמול, אולי אכתוב שבעה כי לא יושבים עליו, ערירי נפטר בחוסר קול, יושב היה מול ניסים אדון לוי משמאלו, אחיו גם הם הלכו, קרובים בקושי נשארו, אחות הייתה, לא זוכר כבר מה קראו אותה. הגעתי מאוחר, כמעט מניין תופס אותם, בחנייה עוזבים כמה בני דודים מהמרכז, אני שואל האם אמרו קדיש, הם לא עונים, יושב מולו הייתי בתפילה מביט עליו, לאט היה מניח ומנשק את תפילה, איזה טונים, אז הבאת כששרת פיוטי עשה לי חור, אפס שזה אותו פיוט על עקדה, היה תמיד שלו, כולם חיכו לשמוע איך סחב את המקם משלוש עשרה מידות של רחמים, ועד יומו האחרון כפוף היה רואה קצת באוויר, לא ויתרנו רחמים, אולי תשיר, התקרבתי וזקפתי לספר השמות אל מול עיניו, זה לא חשוב, בכל מקרה נפטר שלשום רחמים ניסן, קולו היה נעים, פרקו נאה לעת עתה, פרקו אותם כותב לו, ושר עליו שבעה צלילים כי לא יושבים עליו, ועוד אני שומע בתוכי את ניגונה,
נספר לכם שאנחנו מקליטים את התוכנית שבועיים מראש. למה אני מספר את זה? כי אתם שומעים את התוכנית היום שעיקר אחרי הבחירות. ואנחנו פה עוד לפני, לא יודעים מה יהיה. לא שזה רלוונטי לאלבום החדש של אהרון רזאל, אבל בכל זאת הוא כאן באולפן, ורציתי לשאול באיזו מידה דברים שקורים כאן ועכשיו, מבחינה חברתית פוליטית, מהדדים בשירים שלך או שאתה בוחר להימלט מזה?
לגמרי.
להימלט.
כן. לא, אני לא נמלט בזה, אני חושב שזה לא נכנס לי לשירה וליצירה, משום מה.
למה בעצם?
אתה יודע, זו שאלה שאף פעם לא שאלו אותי, ואני אתחיל לחשוב על זה, זה ייקח לי הרבה זמן לענות, אבל אני לא, אני אפילו לא, בעצם לא מבין כאילו מאיפה להתחיל לחשוב. הנה, בוא נחשוב הפוך. אני כותב ברוך חיים ניסן, זה איש שאני נזכרתי בו באיזה לילה. אני כותב על הגיבן, שזה סיפור שגדלתי עליו. אני כותב על חברים שלי, אני לא יודע איך שהוא, הפוליטיקה לא מעלה בשירה, בוא נגיד ככה.
ביומיום, כן. כשאתה עם המשפחה, עם ההורים, עם אחיך, אתם מדברים על פוליטיקה?
מדברים קצת על פוליטיקה, כן. מדברים קצת, אנחנו לא משפחה מאוד, לא חיה פוליטית, כמו שאומרים, okay. כמו ששאר שלמה ארצי.
לא, אבל העובדה שכולכם דוסים, סלח לי על המילה, אז אפשר לנחש לאיזה כיוון אתם הולכים, או שזה לא כדאי להיכנס לזה גם?
תראה, אני אגיד לכם מה... אפשר לנחש קצת, מן הסתם, אבל גם לא כדאי להיכנס לזה, כי גם האנשים שהם בעלי תשובה, ועם רקע יותר מגוון, הם... איך אומרים? זה באמת סוגיה, סוגיה שלמה.
תראה, אני מכיר הרבה אומנים, ואני יודע שיש רבים שרוצים פשוט להישאר בקנון, ולהישאר כאילו ניקים, את הדעות שלהם הם שומרים לעצמם, שזה מאוד סבבה. יש כאלה אומנות שחושבים שהם יכולים להשתמש באומנות שלהם כדי להפיץ דעות שלהם.
יש גם, יש כאלה שאני חייב לציין, כמו שאמרתי, שאצלי הפוליטיקה לא נכנסת לשירה, שאצלם הם חיים את השירה שלהם באופן טבעי, היא חיה את הפוליטיקה. זאת אומרת, הם רואים את עצמם זה, תבין, זה נכנס באופן טבעי.
בוודאי.
לשירה. אצלי זה באמת לא ככה. אני לא... אני רחף, אני קצת אולי רחפן, אני, אתה יודע, יותר בעולמות האחרים.
בסדר. לשיר על חתונות זה יותר שמח, זה יותר על בטוח, בוא נאמר.
נכון, תמיד יהיה.
עכשיו זה ודאי. עוד שיר שאתה כתבת יחד עם אשתך, עם שותפה.
אפרת, אשתי היקרה.
איך זה עובד? אתה כותב והיא מתקנת, או שהיא כותבת ואתה מתקן, או שיושבים יחד,
ככה,
אומרים...
אני כותב והיא מתקנת, זה כל השירים.
אוקיי.
ויש שירים שממש, השיר הזה למשל הייתה לי מנגינה, ובאתי לאייל מזיג, אמרתי לו, איך השיר, המנגינה הזאת, אומר לי, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לאלבום. אמרתי לו, יש בעיה קטנה, אין לי מילים. אמר לי, אין בעיה, אתה הולך הביתה, אתה חוזר פעם הבאה עם מילים. וככה היה, זאת אומרת, אני יושב עם אפרת ומחפשים כיוון, ואז אני, זאת אומרת, באמת זה... זה מאוד אורגני כזה, זאת אומרת, לפעמים אני בא עם איזה בית, ואז היא מציעה משהו, לפעמים קוטלים אחד את השני, אומרים, לא, זה לא קשור, לפעמים נותנים השראה אחד לשני. תהליך מאוד כיף.
עכשיו זה ודאי. הנה השיר הבא. אמרתי חתונות. הנה השיר.
כמו חתן שרוקד מול הקלה, כמו הזמן שמתחיל מההתחלה, הלב פועם בחוזקה. כמו חבר שבא אל המסע, כמו שביל שאיננו במפה, להושיט את היד הפתוחה. אתה מרגיש פתאום הקלה, כמו לקפוץ לים בריצה, כמו לשמוע שיר מילדות רחוקה. זה הרגע, אל תפספס, אם התחלת אל תהסס, זה היה אולי ועכשיו זה ודאי. זה אור גדול בלב, ברכה עד בלי די, רק אליך פרסתי ידיי. כן היו ימים בהם את שמתי עיניי, ולראות את האור בחיי. לפתוח קופסה של ממתקים, להוסיף את כל התבלינים, לספור שעות וימים. איך שרצנו במורד ההר, חפרנו בחול וגילינו שהאוצר הוא בבית לא בנחר. אתה מרגיש פתאום הקלה, כמו לקפוץ לים בריצה, כמו לשמוע שיר מילדות רחוקה. והרגע אל תפספס, אם התחלת אל תהסס, זה היה אולי ועכשיו זה ודאי, זה אור גדול בלב, ברכה עד מדי, רק אליך פרס ידיי. כן היו ימים בהם רק צמתי עיניי מלראות את האור בחיי, לא אומר די. רציף של רכבת אחרונה, ואומרים שלום בתחנה, והנה מכתב בתיבה. השמש שוקעת קצת מוקדם, וזה כמה ימים שלא נרדם, כי הלב יודע כשזה קל. אתה מרגיש פתאום הקלה, אתה קופץ לים בריצה, אתה שומע שיר מילדות רחוקה. זה הרגע אל תפסס, אם התחלת אל תהסס, זה היה אולי ועכשיו זה ודאי. זה אור גדול בלב, ברכה עד בלי די, רק אליך פרס ידיי. כן היו ימים בהם, רק צמתי עיניי, לראות את האור בחיי.
מתנגן כל כך יפה וכל כך קומוניקטיבי השיר הזה, כמו השירים האחרים באלבום החדש הנשמה רוצה יותר. אנחנו מארחים בשמחה כאן את אהרון רזל. בוא נדבר על הופעות שלך. אני מתאר לעצמי שיש לך כבר צרות טובות, 12 אלבומים, וואו, מה לשיר? מה לשיר? מה אתה שר?
נכון, האמת היא שבא... התחלתי להרגיש את העדנה הזאת של, של הזמן שעובר, כמו יין, טוב, אתה יודע, אז יש לי קהל באמת שמגיע להופעות, ואני, פתאום אני אומר, מה אני לא צריך לחוץ על השירים החדשים, או זה, פתאום אני אומר, או, באיזשהו שלב מישהו זורק לי איזה שיר, אתה יודע, מהקהל, מאלבום השלישי, אני אומר, אוקיי, יאללה, בוא נעשה איזה קטע, עוקצים את התקליטייה. ומי ש... ואנשים זורקים לי שירים, אתה יודע, מאלבום השני שלי מים רבים, או אלבום זמן הגאולה, שזה היה להיט הגדול שלי לפני 18 שנה, או גם אפילו באלבומים האחרונים, שזה שירים שמוכיחים עליהם שהם מאזינים לאלבום עד הסוף.
זה יכול לתת לנו תזכורת קטנה? אני ראיתי פה גיטרה, ואני חשבתי שאם הבאת גיטרה, בטח אתה תשיר ככה, איזה בית מזמן לגאולה, בית מהדבר הקודם, כדי שנזכור שאתה פה. אהרון רזל באופן.
אז כל כל זמן הגאולה זה מתאים לחודש ניסן, הפסח שמתקרב אלינו. אז אל תחשוב יותר מדי אם זה כדאי או לא כדאי, אתה יודע אם לא עכשיו אי מתי. ואל תחשוב כל כך הרבה כמה זה קשה, או לא יצא או לא שווה, לא תדע אם לא תנסה. הגיע הזמן הגאולה, הגיע הזמן הגאולה, אני שומע ינון ואליה. ואם יבוא אחד יאמר שמאוחר או מיותר או אי אפשר, תדע לך השער עוד לא נסגר. אז בואו נצא לרחוב, נשב בחוץ, נשיר קצת, יהיה טוב. כל מי שנראה, נזמין אותו, יושבת איתנו, ותראה איך כל הרחוב תכף מתמלא, מלא באנשים שעוברים, עוצרים, איתנו הם שרים. כי הגיע הזמן הגאולה, הגיע הזמן הגאולה, אני שולח ינון ואליה. הגיע הזמן הגאולה, הגיע הזמן הגאולה, ובעיניים של כל ילד וילדה.
מקסים. אהרון רזאל כאן חי באולפן. אנחנו נצא להפסקה ומיד נשוב עם הנשמה רוצה יותר. מאחורי השירים כאן בגימל, עם הנשמה רוצה יותר, האלבום החדש של אהרון רזאל, שמענו את תזכורת מהרפרטואר הוותיק שלך יותר. אני חושב שעם ישראל, השיר שבעצם אתה כתבת והלחנת, הוא שוב פעם מתכתב עם הרבה דברים שעשית בעבר, הוא מן הפחות אישיים נדמה לי, לא?
כן, זאת אומרת, הוא לא סיפור אישי על מישהו, זה סיפור על עם ישראל, אבל כרגלי אני ככה אוהב לגעת בכל מיני דברים קטנים, שמרגישים אותי.
עם ישראל זה דבר גדול.
נכון. האמת היא שכתבתי אותו, אני זוכר בימים אלו, אבל לפני כמה שנים, בימים האלה של פסח, אתה יודע, יש ימים כאלה שאתה, איפה שאתה לא הולך, אם זה בשוק או בקניון, או ברחוב, אתה מרגיש את החג, את האחדות המיוחדת של עם ישראל, בכל הזרמים, זה במיוחד פסח, כולם מתכוננים, כולם מתרגשים, מי שהולך לליל סדר, אצל סבתא או לדוד, ויש איזה משהו באוויר מאוד מרגש, ונכנס בי איזה מין רוח כלל ישראלית כזאת.
תגיד, זה יהיה מוגזם אם אני אגיד שגם ברפרטואר הקודם שלך, בהרבה שירים יש לי איזו תחושה שאתה מרגיש איזושהי שליחות, איזשהו, להביא איזשהו מסר, מסר מאחד, אבל כאילו אתה רוצה להיות שליח של משהו. לא רק אומן, לא רק אחד ששר, לא אחד שמנסה להביא את האומנות שלו, אלא הרבה מעבר לזה.
נכון, אני חושב שכל מי שיוצר ומפרסם את היצירה שלו וחי את היצירה, הוא מרגיש שליח של איזשהו קול פנימי זה או אחר, שבעצם זה סוג של מנהיגות מסוימת, לא, כמו שאמרנו, לא בפוליטיקה או במשרה, אבל בשוג של רצון להשפיע, כן.
להשפיע במה, למשל?
אמרו לי את זה כמה פעמים, ידידי המאיר, ושהוא, כל מיני אנשים שיש לי איזושהי תכונה כזאת, להסתכל על החיים, ונסות לראות את היופי שבהם, אותה, את הקדושה, ואיך אומרים, את ההשראה כאילו, בוא נגיד, את האלוקות, הקדושה שבחיי יום יום, בדברים הקטנים, בזוגיות, באנשים, במשפטים שאנשים אומרים, ולאו דווקא איזה מטיפנות, באמת, זה לא, זה רחוק מני מאוד, אבל באהבה כזאת לחיים, אני חושב.
נדמה לי שהשיר הבא בעצם מתמצת את כל מה שאהרון אמר, מבחינת התוכן המילולי, וקשר למגינה, אתם מיד תסחפו, כמו שבעצם הוא התכוון. הנה עם ישראל.
שחר חוזר, לבדו יוותר, הוא ישן גם הוא ער, ויודע לא ינו מה שומר. עם ישראל, כמו יונה לבנה, דמעתה לחיה, ומה כבר ביקשה? להניח ראשה, אל חלוני חזרה, והנה יש בפי הבשורה. עם ישראל, שמים ששואל, הריתם את שנפשי אהבה, ביום ובליל, כמו שביל מתפתל, ושר מנגינה עתיקה, כן יש בדמעה את רחמים ואת השקיעה, הוא עוצר מתפלל בצידי הדרכים, לפני הישב במרומים אני מביט וחושב, אחים שלי כמה שאתם מתוקים. עם ישראל, סכנה כאן
כאן בונים העת ילדים אם תמשיך בירידה למקום הנמוך בעולם עם קצת מלח וכל ים הוא מקים פה מפעל אהבה ששואל הרי תן את שנפשי אהבה היום הוא בלל כמו שביל מתבטל הוא שר מנגינה עתיקה כן יש בדמעה ואת רחמים ואת השקיעה הוא עוצר מתפלל בצידי הדרכים לפני היושב במרומים הוא מביט וחושב בנים שלי כמה שאתם מתוקים עם ישראל מתקבצים ובאים מתוך ספרי הלווים חרוזי המשוררים עושים סולי הפייטנים גם ברדיו אומרים בקיבוץ גלויות יש פקקים לא להתעצבן בקיבוץ גלויות יש פקקים בקיבוץ גלויות יש פקקים
אביב, הגיע פסח בא, אתה כבר יודע איפה תהיה בפסח, למרות שאנחנו טיפה לפני?
בעזרת השם, אני אצל הורים שלי השנה.
כן, כמה תהיו בסך הכל?
הרבה, הרבה, ברוך השם, יונתן עם כל הילדים שלו, ריקה אחותי, עם ילדיה, ויהודה, שזה אורך הפחות מוזיקאי, אבל גם משפחה גדולה, ושמח.
קיצור, ישירו שם, והסדר יהיה, ייקח שעות, אני מניח.
והיא שעמדה במיוחד, במנגינה של יונתן, כן.
בוודאי, נו, אז יהיה לכם חג שמח, אני מקווה.
בעזרת השם.
ואני מאחל לך בהצלחה עם האלבום החדש, הנשמה רוצה יותר, ואני רוצה להודות לך שבאת לחיפה, כדי לספר על האלבום החדש. אנחנו נסיים עם שני שירים, אני מקווה שנשמע את שניהם במלואם, ומאוד סקרן אותי כשראיתי שהחלטת סוף סוף לשיר גם באנגלית, והשיר שבעצם חותם את האלבום, Why Are the Birds?
Always Sing. זה גם כן הומאז' למוזיקה שאני גדלתי עליה, סגנון פרנק סינטרה, והמוזיקה השירה הזאת של אמי ויינהאוס שהמוזיקה שלה הייתה כזאת רטרו וזה שיר שכתבתי גם כן פעם ליד פסנתר ולא ידעתי שאני אוציא אותו לא ידעתי שאני אוציא אותו בדיסקים שלי במיוחד אבל העבודה עם אייל מזיג שהחלטנו לעשות אלבום מאוד עשיר מוזיקלית כמו שאתה הזכרת עם סגנונות שונים ופתאום אמרתי יש לי את השיר הזה והוא קצת ג'אזי הוא קצת מיוזיקל ויאללה עשה פה עיבוד מדהים בסטרינגס
יש איזה חלום כמוס לחזור הרגע לקרניגי הול ולשיר שם שעה וחצי רק באנגלית
אני פעם הלכתי ברחוב בניו יורק ושאלתי מישהו excuse me, how do I get to Carnegie Hall? הוא הסתכל עליי ואמר practice
טוב
אחר כך הלכתי לדוד שלי והוא אמר לי אני מכיר את הבדיחה כי יש בדיחה כזאת אמרתי לו לא הוא באמת עשה לי את זה זאת אומרת האיש בניו יורק כל כך שמח שנפל על ידו מישהו שאל את השאלה הזאת כך הוא אמר לי והמשיך ללכת אני עוד לא הייתי לא הופעתי שם אבל אולי זה יצא עוד
טוב אפשר תמיד לחלום אהרון רזל היה עול ריח עול תוכנית מאחורי השירים עם האלבום הנשמה רוצה יותר תודה רבה שהיא בהצלחה כבר אמרתי פעם אחת, אפשר להמריא פעם שנייה.
תודה רבה לך. תודה. היה כיף להיות פה, וגם אם עלה, תודה למאזינים, שיהיה חג שמח.
בשמחה. תודה מיוחדת לתכנן השידור שלנו, אילן הולצהאוזן, מול המיקרופון חיים הדור.
Why are birds always singing? 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 Always singing. 'Cause they are always flying. Why are birds always singing? Always singing. 'Cause they are always flying. Why are birds always flying? 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 'Cause they are always, 'cause they are always singing. 'Cause they are always singing. Ooh. Ooh. Why's my heart always searching? Why is my heart always searching? Why is my heart always longing? Why is my heart always longing? Why is my heart always tearing? Always tearing. 'Cause my soul is praying. Why is my heart always singing, always singing? 'Cause my soul is praying. Why is my soul always praying? Why is my soul always praying? Why are clouds always moving? Why are birds always flying? 'Cause they are always, 'cause they are always singing. 'Cause they are always singing. Ooh, 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 ooh. Why is my soul always searching? Why is my soul always searching? 'Cause my soul is a part of the one above.